שומעים אותי? אוקיי. זה כל כך מוזר לדבר עם השקט הזה שאין את רחשי האנשים ונשים. אני לא הצלחתי להתרגל לזה עדיין. נחכה לעוד מי שעוד לא עלתה עם המצלמה, שנראית כולן וכולם. תמצאו לעצמכם נוחה שהיא נוחה. אבל שהיא כמו שאנחנו יושבות ויושבים בתרגול מונחה. כן, הגוף מוצא לעצמו איזושהי תנוחה שאנחנו יכולים להקשיב מתוך הגוף, וזה לא רק הקשבה של הראש, כן, שיש איזשהו חיבור בין המילים, המחשבות, ההמשגות, אבל משהו שמאוד מאוד מחובר לכל הגוף. אז אני ממש ממליצה תמיד להקשיב ככה לשיחת דרמה, או דמה, למה אני אגיד בסנסקריט? אני אגיד בפאלי, שיחת דמה. ואחר הצהריים הזה אני בעצם רוצה להמשיך באיזשהו אופן את שיחת הפתיחה של זוהר, לתת לנו מסגרת שמחזיקה את כל התרגול שלנו בחיים, וגם את התרגול בריטריט, אז לתת התייחסות שהיא יותר רלוונטית למה מחזיק ומה עוטף ומה תומך תרגול בריטריט, ובייחוד בריטריט מהסוג הזה, שהוא באמת משהו מיוחד, אלא שהוא באמת לא לגמרי הריטריט, הנסיגה בעצם מהחיים הרגילים שלנו בכלל למקום אחר, לחדר אחר, למרחב אחר, אבל עדיין יש פה נסיגה, כן? אז זה בעצם, זה המשך של שיחת הפתיחה, והשיחה הזאת בעצם מציעה לנו את הדרך בעלת שמונת האיברים, שזה בעצם האמת הרביעית, מי שמכיר את ארבע האמיתות, בעצם כשהבודה אומר, למד מה יהיה דרך להפסקת הדוקה, יהיה נחת, חוסר הסיפוק, אי שביעות הרצון והסבל, אז הוא נותן דרך בעלת שמונה איברים. אז אני רוצה היום לדבר על שמונת האיברים, אתם מבינים שזה הרבה מאוד, אז אני ככה על כל איבר, הציע, כן? כל אחד מהם יכול להיות כמובן שיחה, יותר משיחה, כן? אז זה באמת, במחשבה שלי היה ככה לדגום מכל אחד מעברי הדרך, הצעה לתרגול בימים הקרובים, כן? ואני מאוד אוהבת לתרגם את זה מילולית, איברים, כי זה המונח בפאלי, והם אומרים שמונת המרכיבים, הדרך כפולת השמונה, כן? אבל השמונה פה זה איברים, המילה אנגה, ממש איבר. בעצם השימוש במילה הזאת אומר שכמו שהגוף שלנו, כשהוא פועל עם כל האיברים, אז הוא פועל בצורה הכי הרמונית ומלאה שיכול, כן, לגוף האנושי או כל גוף אחר, אז גם הדרך, כדי שהיא תהיה כוללת והרמונית, היא צריכה לכלול את כל איברי הדרך. אנחנו לא יכולים לקחת רק אחד ולהגיד, אוקיי, אני שמה דגש רק על תשומת לב נכונה, או תשומת לב משחררת וכל השאר ככה נשכח לנו. אז לראות את עברי הדרך כאיזשהו משהו אורגני וכולל והרמוני, כן? שאני שמה דגש בכלל בתרגול שלי, אבל אני ככה עושה פוקוס עכשיו לימים הקרובים שלנו בריטריט, שיש תרגול יותר אינטנסיבי, יותר תרגול פורמלי, הוא קצת שונה מתרגול, קצת הרבה שונה מתרגול ביום-יום, ולראות איך כל האיברים נוכחים בתרגול שלי. אז אני אקריא לנו את הקטע קצר מאחת הדרשות, בעצם הדרשה על הנעת גלגל הדמה, בעצם על פי המסורת הדרשה הראשונה שהבודה נתן אחרי התעוררות, רק קטע קצר שבעצם אומר מה הם שמונת האיברים. אז מי שלא זוכרת אותם בעל פה, אז זו הזדמנות לכתוב אותם לעצמכם ולעצמכם. והצעה הגדולה שעד סוף הריטריט, לדעת אותם בעל פה. מי שמכיר אותי יודע שאני בעד ללמוד כמה מהרשימות המשמעותיות, כמו הסילה, כן, כמו שמונת האיברים, כמו שבעת איברי ההתעוררות, כן, יש עוד ועוד, כי אלה בעצם ההנחיות שלנו לתרגול. אז אם אני לא זוכרת מהן ההנחיות, איך אני אוכל לתרגל. אז הנה הקטע הקצר. ומהי הדרך, מהי דרך האמצע שאליה התעורר הבודה, המאפשרת ראייה ישירה וידיעה, מובילה אל השלווה, אל הידיעה הישירה והמיוחדת, אל ההתעוררות המלאה, אל הניבנה. זאת הדרך האצילה בעלת שמונת האיברים, אפשר להגיד שזו הדרך שם האצילה, כן? דרך של שמונה איברים שם האצילה, שהופכת אותנו לאצילים. המילה אצילי פה כמובן משמעות של הדרך שמאפשרת לנו להשתחרר, כן? אז מהי הדרך? השקפה מיטיבה. כוונה מיטיבה. דיבור מיטיב. פעולה מיטיבה. אורח חיים מיטיב. מאמץ מיטיב. תשומת לב מיטיבה. וסמאדי מיטיב. אני לא אתרגם את הסמאדי. שיעור את זה כך. אתם רואים שבחרתי במילה מיטיב במקום נכון, כדי שאני לא צריך להתעכב על המילה נכון כרגע ולהסביר אותה, כי היא באמת לא מילה מדויקת לפאלי anyway, אלא מילה סמה. אז אתם יכולים לבחור מיטיב, משחרר, מועיל, כן? לכל אחד מהם מתאים קצת משהו אחר, אבל פה בחרתי לכולם מיטיב. אז אלה שמונת האיברים בעצם שהם המסגרת התרגולית שלנו. וזה מאוד מעניין, כי הרשימה הזאת לפעמים מופיעה כרשימה שבאמת אין קדימות לאף איבר, כן? הם כולם ביחד פועלים ביחד ומזינים אחד את השני, אבל בדרשות מסוימות הבודה כן מתאר איך איבר אחד מוביל לשני, ואז לסדר יש משמעות. זה הזמנה ככה, אפילו מהריטריט ככה, להסתכל על האיברים ולראות איך השקפה, כן, היא איזה תנאי הכרחי לכוונה מיטיבה, וכוונה מיטיבה, כן? אחד ככה מתנה את השני. אז לפעמים זה מופיע ככה, ולפעמים מופיע ככה, והם תלוי באיזה הקשר אני מסתכלת על הרשימה הזאת, ואני מציעה לכם להסתכל על זה בשני אופנים. אז השקפה המיטיבה, או השקפה משחררת, או השקפה חכמה, אפשר להבין למה היא הראשונה. כן? ההבנה שבעצם, רגע, אני אגיד רגע משהו על הצ'אט, אני אגיד, אבל מאוד קשה לי מבחינת הקשב, לשים לב, אז יכול להיות שאני בכלל לא אשים לב, אז עדיף לא לכתוב לי בזמן זה, אני משתדלת לשים לב, אבל זה קצת קשה לשים גם לדבר וגם לשים לב לצ'אט. שלושת האיברים האחרונים זה מאמץ מיטיב, תשומת לב מיטיבה וסמאדי מיטיב. אז השקפה מיטיבה, או השקפה חכמה, או השקפה משחררת, כן? היא הראשונה ולא סתם, מתוך ההבנה כמה השקפות הם דבר שמתנה את כל החוויה שלנו בכלל. כן? כן, ההשקפה זה בעצם, זה לא מחשבה רגילה, כן? יש לנו כל מיני מחשבות, אני צריכה ללכת להכין לעצמי תה, או אני אלך רק אחרי לקנות ענבים, כן? אלה לאו דווקא הייתי שמה אותם בתור השקפה. השקפה זה ככה כמעט כמו אמונות בסיס שיושבות ברקע, כן, בתודעה שלנו, והם אלה שמתנות גם חשיבה וגם מתנות בכלל מה אני שמה לב בחוויה שלי, כן? ואיך אני פוגשת את החוויה שלי. אחד הדוגמאות שככה חוזרות הרבה פעמים בשיחות על השקפה, ושהיא דוגמה שנורא קל להבין אותה, לא בטוח שיש לנו את ההשקפה הזאת, ואני חושבת שכולנו יכולים להתחבר לדוגמה הזאת, שכשיש לנו איזושהי השקפה עמוקה שנגיד העולם מסוכן, נכון? שהעולם הוא מקום מסוכן, אנחנו יכולות לראות מאוד בקלות איך השקפה כזאת מתנה את מה אני בכלל שמה לב בחיים שלי, ברגע נתון, כן? מה הגישה הפנימית שלי שאיתה אני פוגשת את העולם, נכון? רק תגידו לי אם אתם, דוגמה נורא, נורא מיידית כזאת של גם אם אני לא מחזיקה, אם לא הגעתי ממשפחה שבה זו הייתה השקפה, כן? השקפות שלנו לא הגיעו משום מקום, הן מגיעות כמובן מתוך ההיסטוריה הפרטית שלנו, וגם יש השקפות שהן קשורות לתרבות שלנו, כן? אז קל מאוד להבין איך השקפה כזאת מתנה כל כך הרבה דברים בחיים של מי שהשקפה הזאת נוכחת. אז אפשר להבין כמה חשוב האיבר הזה כתרגול, כדי להתחיל לראות איזה השקפות יש לנו ואיך ההשקפות מתנות את האופן שבו אני פוגשת את העולם. כן, אני אתן אחר כך איזה כמה דוגמאות, כי זה באמת נושא מאוד עמוק ומשמעותי, ששווה ככה אחרי הריטריט עוד להתעמק בו אם עד עכשיו לא עשיתם את זה. מה שחשוב לי היום זה להציע את האופן שהבודה מתייחס למהי השקפה, כאילו למה זה חשוב לו האיבר הזה ואיך הוא מנסח. זה אומר ככה. השקפות, כן, מה נגיד ככה, השקפות מיטיבות או השקפות משחררות, או השקפות חכמות בהקשר של הדמה, זה השקפות שגורמות למצבי תודעה לא מיטיבים להיחלש או להתפוקק. והשקפות לא מיטיבות, או השקפות לא משחררות, כן? הן בדיוק הפוך, הן גורמות למצבי תודעה לא מיטיבים להתעורר ולהתעצם. השקפה מיטיבה או השקפה משחררת, לא רק שהיא גורמת למצבי תודעה לא מיטיבים להתפוגג או להיחלש, אלא שהיא גורמת למצבי תודעה מיטיבים להתעורר ולהתעצם. אוקיי, זו ההגדרה של השקפה, של מהי השקפה מיטיבה. בעצם מה שככה הבודה מציין בפנינו בהקשר הזה, הוא אומר, איזה השקפה, איזה נקודת מבט, איזה אופן הסתכלות ברגע מסוים, מפחית ואף מפסיק דוקה. עכשיו, כן, כתרגול, זה חייב להיות, כי אני יכולה לחשוב על השקפות שלי באופן כללי, אבל כתרגול מדיטטיבי, כתרגול התבוננות, זה ברגע מסוים אני מסוגלת לשים לב איזה השקפה נוכחת, או איזה מבט, או איזה אופן הסתכלות, מאפשר למצבי תודעה מכאיבים ולא מיטיבים להתחיל להתפוגג, או אפילו, כן, להיעלם. זה גם קורה לנו. ואיזה השקפות ואיזה נקודת מבט מגבירה דוקה ברגע מסוים. כן, אפילו ההשקפה, כן, אני תמיד לא מצליחה, לקראת ההשקפה הזאת שיש לנו, כן, לגבי איזה משהו, אני תמיד ב, לא משנה, תכניסו פה בקו התחתון, כן? השקפה כזאת, אני יכולה לשים לב שהיא מנוכחת ברגע מסוים, הרבה פעמים היא מעצימה דוקה. כן? יש אתם איתי? מצליחות, כן? אוקיי. אז כמובן שאפשר להרהר את זה באופן כללי, אבל אני חושבת שכתרגול מדיטטיבי זה ברגע מסוים לשים לב האם יש שם משהו ברקע שבעצם מגביר דוקה או יכול להפחיד דוקה. והתרגול הוא בעצם תרגול של טיפוח של השקפות מיטיבות, של השקפות משחררות. אני רוצה להציע לכם שעצם ההשקפה שאפשר לשנות נקודת מבט, שאפשר להחליף השקפה אחת בהשקפה אחרת, היא בעצמה השקפה מיטיבה. נכון? אם אין לנו את ההשקפה הזאת, כן, זו השקפה, כן, שבטח מגיעה מתוך האדם, אני לא פגשתי את ההשקפה הזאת לפני שפגשתי את התרגול, אז יכול להיות שיש אנשים שזה עלה להם ככה לבד, או הם גדלו במשפחה בודיסטית, אני לא יודעת, או סתם הקרמה שלהם כבר, כן, נצברה בזמנים אחרים, אם אתם אם מאמינים או מאמינות, אבל עצם ההשקפה שנקודת מבט והשקפה היא לא דבר קבוע, היא דבר שיש לו תנאים ונסיבות, היא דבר גמיש, היא דבר שאפשר לשנות אותו, היא עצמה השקפה מיטיבה, כי היא כבר מתחילה לאפשר לנו מרווח, היא מאפשרת לנו טיפוח ושינוי וטרנספורמציה. אם היינו תקועים רק בהשקפה מסוימת, לא היינו יכולים להשתחרר. אז גם לזכור, זה כבר בעצמה לזכור את ההשקפה הזאת, זה השקפה שיכולה להפחית, כן, או לפוגג מצב תודעה לא מיטיב. באופן עמוק אפשר להגיד לך שזה נקרא סמה דיטי, כן, המילה דיטי פה זה השקפה או ראייה, יש לה גם וגם, כי בהתחלה זה השקפה ואחר כך זה הופך להיות ממש אופן הראייה שלנו. שהיא לא קשורה לתוכן, היא קשורה למה מפחית, זה יכול להיות תוכן, אבל אם למשל יש לי השקפה שבגדול היא נכונה, אבל ברגע מסוים אני אוחזת בה, היא תהיה השקפה לא מיטיבה באותו הרגע. כי אני אתקע באיזה נקודת מבט, נגיד שמצמצמת אותי, גם אם אני ממש ממש, כן, זה ממש נכון ההשקפה הזאת, אני חושבת על השקפות רגילות שיש לנו על משהו, על מישהו, על עצמנו, זה נורא נכון ההשקפה הזאת, אבל אם אני אוחזת בהשקפה הזאת, זה יהיה השקפה לא מיטיבה. אוקיי, אז גם צריך לזכור את זה שזה לא קשור רק לתוכן, זה קשור גם לאופן שאני מחזיקה נקודת מבט. אוקיי? אתם איתי, רק תעננו לי, אני כזה אעבור כזה לדף נוסף, אני אזוז, כן, אוקיי? זה מאוד משמעותי כי זה גם וגם, זה גם התוכן, אבל זה גם איך אני מחזיקה כל השקפה, זה גם השקפה מיטיבה. אני יודעת להחזיק אותה לייטלי, ואני יודעת לנוע בתוך ההשקפות, זה בעצמה סוג של השקפה מיטיבה או ראייה מיטיבה. והשקפה, וזה קשור, זה כבר מניע אותנו לכיוון כוונה מיטיבה, זה מאוד משמעותי, אבל גם אם לא בדיוק בניסוח של כוונה מיטיבה, ההשקפות שלנו הן מתנות את האטיטיוד, את הגישה שלנו. אני רוצה לתת לנו שתי דוגמאות להשקפות נורא נפוצות, נפוצות, נפוצות בחיים שלנו, וגם נורא נוכחות גם בתרגול פורמלי, אפשר לראות אותה מאוד בקלות. מה קורה לנו, ואני מזמינה אותנו לבדוק ככה במהלך התרגול, מדי פעם כשזה נוכח, מה קורה כשמופיע פתאום כאב, כן? אנחנו יושבים והכל בסדר, ואז פתאום מתחיל חוב לנו הגב, כן? או פתאום הברך, כן? או פתאום התחיל כאב ראש, כן, או כל כאב, אני לא יודעת שאפילו רק על כאב פיזי, אבל זה לא, זה לכל סוג של כאב, אבל נורא קל לבדוק את זה מול כאב פיזי, כן? שהוא לא מהכאבים הגדולים ביותר. פתאום מופיע כאב. מאחר והרבה פעמים יש לנו, ואני לא יודעת, אתם צריכים לבדוק, אבל אני יודעת שאצלי זה די ברור כשאני שמה לב, להשקפה, זה שבאופן אוטומטי יש לי את השקפה שאומרת שהלא נעים הוא לא טוב. קריב את ההשקפה הזאת? לא נעים הוא לא טוב. כן? לא לא נעים הוא רק לא נעים, אלא לא נעים הוא דבר לא טוב. לא נעים מפריע לי. כן? זה סוג של השקפה. וכשהשקפה הזאת פוגשת את הכאב, אז מה האטיטיוד או הגישה המיידית שעולה, היא מיד התנגדות, כן? כי אם הלא נעים, כן, הוא לא טוב, אז באופן אוטומטי התנועה של התודעה היא אוטומטית, היא עם תנועה של סלידה או של דחייה. אם אני שמה לב, כן, ברגע הזה של הכי קל לתפוס את זה כשיש את הדחייה, כן, אני מתחילה לראות שיש לי דחייה לכאב, אני יכולה לבדוק מה נוכח שם ברקע, ואני יכולה לשאול את עצמי, האם אני יכולה להציע לתודעה שלי השקפה שאומרת שלא נעים, הוא רק לא נעים. הוא בסדר גמור. מה קורה באופן מיידי לגישה הפנימית? לאקלים הפנימי. אפשר הרבה פעמים, אני מניחה שכולם פה מתרגלים ותיקים, שאנחנו מכירים את זה שרק שינוי של ה-view מרקח פתאום משהו, כן? הוא מפחית, כן, איזושהי תנועה של היאחזות או של התנגדות. כן, אז זה, אני מאוד מציעה לעבוד ספציפית עם הדבר הפשוט הזה שלא נעים, הוא לא טוב, כי זה יכול להיות life changing, רק במידי פעם להציץ ולהחליף את הצורה שבה התודעה שלי כאילו בעצם חושבת על כאבים וחוסר נעימויות. או בכלל, כל, כן, כשאני, יש משהו, כן, לא נעים, איזה אורח תודעתי לא נעים, וההשקפה שיושבת שם ברקע שאומרת, כן, זה מפריע לי לתרגל. מכירים את ההשקפה הזאת? באתי כאן לרוגע ושלווה ורווחה ויציבות ושמחה, וכל מה שעולה לי זה בדיוק הפוך, כן? אז הרבה פעמים ההתנגדות והמאבק, וכן, והעדיפה של מה שמתרחש, נובע מאיזושהי השקפה שאומרת, זה מפריע לי לתרגל. מה קורה אם אני אומרת, שום דבר לא מפריע לי לתרגל, זה התרגול. נכון? אתם איתי, אז זה גם אני אציע לנו עכשיו עוד כמה הצעות להשקפות מיטיבות, כדי שתוכלו טיפה לשחק עם זה. זה לא שכל הזמן מדברים את זה בתודעה. זה מין, מדי פעם, כשאני שמה לב, כשמשהו נתפס, כן? כשמתחיל, רמות הדוקה מתחילות ככה להתעורר, זה ההזדמנות לעשות החלפות מדי פעם של, כן, של השקפה, לשנות את המבט, את נקודת המבט. ויש מונח עכשיו שאני מאוד אוהבת, זה מישהי באחד הריטריטים מהצוות, היא הציעה את המשגה הזאת, או את ההנחיה הזאת, והיא כל כך יפה בעיניי, היא אמרה, מהמחסן או מהמעיין? איתי? כן, זה מקסים. מהמחסן זה כאילו מכל הנטיות המותנות שלנו, האוטומטיים, כן? מהמקום החשוך הרבה פעמים, כן, המחסן שמתחת ל, כן, מתחת לקומת הקרקע, או בעצם אני מביאה משהו מהמעיין, שזה נמצא שם, אבל אני צריכה להביא את זה ממקום אחר. אז אני אציע לנו כמה הצעות, אז בגלל זה אמרתי, תביאו דף נייר, אפילו אם עולה לכם איזה השקפה מיטיבה שאתם מכירות ומכירים מעצמכם, להזכיר לעצמכם על דף, שיהיה לידכם, ליד הכרית, ככה שאני יודעת שכשכל שאני מזכירה לעצמי את ה-view הזה, את ה-point of view הזה, את ההשקפה הזאת, משהו מתרקח. אז אני נורא אוהבת את המשפט של גיא אמסטרונג מהספר שלו, Emptiness, שהוא אומר, what is, is, let it be. What isn't, isn't. Don't create more. אני זוכרת את זה בעל פה, את המשפט הזה. כן? אפילו אפשר להגיד, don't create more זה מספיק הרבה פעמים בתור השקפה מיטיבה, נכון? כן? לבנות ולבנות ולבנות. Don't create more, כאילו משהו תח, נושר. כן? זה הצעה של מין תזכורת שבצל עושה שינוי באיזשהו שיפט, כן? בוויו שלנו. משפט שבשבילי הוא נורא משמעותי, שעלה לי לפני הרבה שנים ככה בתרגול, כן? כן, ששום דבר הוא לא הפרעה, הכל זה המדיטציה. שום דבר זה לא הפרעה. כן? זה כזה right view, כן? זה כל כך, כל כך משחרר מהצורך שתהיה חוויה מסוימת כדי להשתחרר. שום דבר זה לא הפרעה. view מאוד מאוד חשוב, אני חושבת בחיים שלנו באופן כללי, מחשבות אינן עובדות, אלא רק תופעות מנטליות הרעיות. אילו היינו זוכרים את זה כל כך הרבה פעמים, מחשבות הן לא עובדות, הן תופעות מנטליות ארעיות. תנסחו את זה איך שאתם רוצות ורוצים, זה העיקרון. אתם, כן. אנחנו צריכים את התזכורת הזאת, כמה זה יכול לשנות תנועה שנתפסת על משהו. למשל, right view הרבה פעמים זה לעשות shift, להכיר בטוב שיש בחיינו. תודעה נתקעת על איזה point of view, על מה שחסר, ואז אני מזכירה לעצמי את מה שיש. לרגע אחד, לפעמים זה עושה שיפט בכל רצף התודעה. באופן שאתם מתרגלות את זה, ואיך שזה מנוסח לכם, זה דבר מאוד אישי, איך אני מכירה בטוב, כן, ההכרת תודה. ועוד השקפה נורא מיטיבה בעיניי שצריך לזכור אותה, בייחוד בריטריט יותר אינטנסיבי, ככה שיש תרגול אחרי תרגול אחרי תרגול, והשקפה שצריך נורא נורא חשוב לזכור אותה, שהתרגול הוא לא ליניארי. הוא לא ליניארי. זה לא אומר שהוא לא מתקדם, אבל הוא לא ליניארי. זה אומר שאני יכולה שיהיה לי פתאום איזו ישיבה נורא שקטה וצלולה ונינוחה, ועד ישיבה אחר כך אני באה או אני יוצאת להליכה וטח, כל הבלגן מתעורר, כן? זה לא אומר שאין התפתחות באיכויות היפות, שאין התפתחות של תובנה, אבל התודעה שלנו היא לא ליניארית, לא באופן הזו מתפתחת. רק לזכור את זה, מאוד מאוד משקיט, הרבה מאוד חוסר סיפוק ותסכול, נכון? כאילו, אוף, עוד פעם, מה זה התודעה הזאת? להזכיר את זה, התרגול לא ליניארי. אז תראו אם יש, נוצר לקחת ככה כמה רגעים, לבחור אם ככה, שתבחרו לעצמך איזה השקפה אחת או שתיים, שאפילו עולה לך, שהם לא משהו שאני הזכרתי, שאתם רוצות להזכיר לעצמכם בריטריט הזה, כאילו שזה משהו שאתם כבר מכירות ומכירים, מהחוויה שלכם, מהתודעה הספציפית שלכם, שנורא חשוב לכם להזכיר, כן? לעשות שיפט מיטיב. תעשו לי כזה ככה, אם יש לכם משהו. ככה, מי שרואה אותי. נראה שיש. אוקיי. יש פתקים קטנים כאלה הרבה פעמים שאני שמה לעצמי בריטריט, יש איזה שניים, שלושה, אחר כך זה הופך להיות ארבעה, חמישה, שישה של תזכורות כאלה של right view. אז האיבר הבא הוא כוונה מיטיבה, כן? שהוא כולל שלושה דברים. הכוונה של הוויתור, בפעמים זה מתואר כ-renunciation, כן? אבל הוויתור או שמיטה, מילאי נקמה, זה... אפשר לתרגם את זה בכל מיני אופנים, אבל אני רוצה להציע לנו ויתור, פשטות, כן? מטה, ידידות, טוב לב, התכוונות אוהבת. זה כוונה שנייה. והכוונה השלישית היא הכוונה של החמלה. אז אני אתחיל להגיד כמה ככה, להציע לנו לראות איך התרגול שלנו, הכוונה של הוויתור, של הפשטות, היא נוכחת. כן, על מה אני מוותרת בימים האלה מתוך ידיעה שהוויתור הזה מאפשר יותר רווחה. שזה גם ויתור ופשטות שהיא גם פנימית והיא גם חיצונית. מה עכשיו בתוך כן, השדה החיצוני, הבית, הפעולות שאני עושה, תכף נדבר על זה, על אורח חיים, כן? מה אני מוותרת על עשייה מסוימת? כן? אני מוותרת על להיכנס עכשיו לאתרי אינטרנט מסוימים, או בכלל לא להיכנס לאינטרנט. כן? ומה אני מוותרת פנימית? מה הפשטות הפנימית? שאלה הרבה הרבה יותר עמוקה. כן? מתי זה כבר, אני רואה שאין שום כוונה של ויתור, אני נתפסת ונתפסת עוד פעם על אותו סיפור, ועוד פעם על אותו סיפור. איך אני מביאה את הכוונה של הוויתור, גם במרחב הפנימי וגם במרחב החיצוני? אני רוצה שתיקחו רגע, עוד רגע. וקחו כוונה של ויתור ותכתבו לעצמכם מה אתם רוצות לוותר עליו בימים הקרובים עד יום שבת בערב. עכשיו, כן? דבר אחד, שניים, שלושה, ככה לכתוב לעצמכם, ולקחת את זה כתרגול, את התרגול של כוונה לוותר על. גם חיצוני, גם פנימי. אני לוקחת התכוונות לוותר על הפפנצ'ה הזאת בימים הקרובים. אבל ממש. כל פעם שהיא עולה, letting it go. Renunciation, ויתור על הדבר הזה. ואני רוצה להציע לנו את הכוונה של, של, של המטה ושל החמלה, של, של הידידות ושל החמלה, להזכיר את זה, אנחנו נדבר על זה, על תרגול של לעורר את ההתכוונות הזאת, גם, כן? גם אם זה לא הרגש שמתעורר בתוכי. זה אומר שתכף אנחנו נראה איך הכוונה של הידידות ואיך הכוונה של החמלה מתנה את הדיבור שלי, את הפעולות שלי. גם אם כרגע אני לא מוצפת בחוויה וברגע של ידידות או חמלה, זו הכוונה שמתוכה אני פועלת. זה המצפן שמתוכו אני נעה עכשיו. זה כמובן, אני רוצה פשוט להציע לנו שבריטריט הזה ממש לשים על זה דגש. זה כמובן תרגול חיים, כן? אז כן, תרגול של התכוונות של מטה וחמלה, כמה שמניע את האופן שאני פוגשת את עצמי ואת העולם, גם אם כרגע זה לאו דווקא החוויה הרגשית שלי. זה נורא משמעותי. אני רוצה ככה להציע תרגול של כוונה מיטיבה, זה לדוגמה, אם יש לנו איזושהי שיחה עם בן בת בית, כן? ילדים, עם משהו שאנחנו חייבים להיות איתו באיזשהו קשר בריטריט הזה, כן? אם אנחנו לא יכולים לוותר על זה, כן? אז איך אני אחזיק את ההתכוונות של מטה בשיחה הזו? כן? מראש, לפני שאני, כן, מתחילה את השיחה, או שאני כותבת איזשהו מייל שאני צריכה לכתוב, אני מחזיקה את ההתכוונות של המטה. זה התרגול שלי. להחזיק את הכוונה של לשמוט את הפפנצ'ות. זה התרגול, אני, זה הוויתור על הסיפורים המנטליים האלה ששוב ושוב חוזרים. זוהר הזכירה את הפשטות עם האוכל. כן? איך אני עם אוכל בימים הקרובים? ומה אני מוותרת? איך יש פה תרגול של ויתור ביחס? זה כל מה שקשור להזנה הזאת של אוכל. כן? יש לנו כל כך הרבה עניינים סביב אוכל. אני מוותרת על הסלולרי. אני החלטתי שאני מוותרת על כל קריאה של איזשהו משהו שקשור למחאה עד יום שבת. וזה מאוד קשה לי לוותר על זה. מצד שני, אם אני לא אוותר על זה, אני יודעת שזה טריגר מאוד גדול להרבה מאוד דברים, כן? ועכשיו אני מניחה, זה לא להניח את זה forever, אבל עד יום שבת בערב, כן? בשביל לתמוך בטיפוח של יציבות ושל שקט, כן, ושל ראייה צלולה, אז אני מוותרת על זה לימים הקרובים. נחזור על זה ביום שבת בערב. ואני רוצה להזכיר לנו, ואתם ככה מוזמנים רגע לעצום עיניים, את כוונת הבודיצ'יטה כמשהו שמחזיק את כל התרגול שלנו. שהתרגול הוא לא רק למעני. הכוונה של המטה והחמלה זה כלפי כל היצורים החיים, ואני ביניהם. שהתרגול מזין אותי כדי שאני אוכל להזין אחרים ואחרות. זה לא מעשה פרטי. תראו איך היום יום שלכם ספוג באיברים האלה. דיברנו בסך הכל רק על שניים, כן? אבל אני רוצה ממש, אני, בשבילי כאילו ריטריט זה זמן שזה מאפשר לתרגול ככה להתפשט לכמה שיותר אזורים וברזולוציות יותר ויותר מעודנות, שהרבה פעמים ביום יום הרגיל מאוד קשה. תודעה בורחת, היא לא אסופה מספיק, כדי להיות כל הזמן באליימנט עם ההתכוונות לטיפוח של השקפה, של כוונה, של אורח חיים, של דיבור, של פעולה, של שלושת האיברים הבאים. שאם אתם רואים, תמיד שואלים, למה זה באמצע? נכון? זה כאילו הסילה, נגיד, אתם מדברים סילה, סמאדי, פניה בחלוקה, אבל בעצם כשמסתכלים על שמונת האיברים, הם נמצאים באמצע. אז אפשר להבין עכשיו למה הבודה מתאר בפעמים איך דבר מוביל לדבר, כי השקפה מיטיבה מאפשרת כוונה מיטיבה, וכוונה מיטיבה תומכת בדיבור, בפעולה ובאורח חיים מיטיבים. נכון? אתם רואים את זה שאת כאן נועה שאפשר לראות למה זה ממוקם באמצע. זה מאוד מאוד קשה לבחור, כן, ולחיות ולדבר ולפעול, כשברקע לא טיפחתי השקפה וכוונה שהם מיטיבים, אני מקווה שאמרתי את זה נכון. אז שלושת האיברים האלה, כן, שאנחנו, סילה זה רק, בוא נגיד, זה אימונים ספציפיים, כן? כי זה הרבה הרבה יותר רחב, הפעולה, הדיבור ואורח חיים, יש בזה הרבה יותר עם חמשת תרגולי הסילה, כן? אז זה סילה מורחב, אני אקרא לזה סילה מורחב, ובעצם שלושת האיברים האלה של התרגול, אפשר להגיד שהם בעצם פעולה שמחויבת לכוונה של מטה. לכוונה של חמלה, לכוונה של פשטות. זו פעולה מחויבת לכוונה. לכן אני בכלל אף פעם לא ראיתי אי פעם את הסילה גם בצורתו של חמשת התרגולים וגם בצורה הרחבה שלו, של אתיקה, של חיים אתיים, כאיזשהו סוג של הגבלה. כן? כאילו מגבילים אותי ממשהו. אומרים לי, אל תעשי ככה, ואל תעשי ככה, ואל תעשי ככה, כן? אז לפעמים זה מייצר איזו תנועה כזאת שמצומצמת, ותמיד בשבילי זה היה בעצם התגלמות והגשמה של כוונה מיטיבה. ואז שום דבר לא מגביל אותי, זה אולי מגביל אותי מלעשות משהו מסוים, אבל זה לחלוטין מחבר אותי לכוונה הרבה יותר עמוקה מאם בא לי לעשות ככה או בא לי לעשות אחרת. כאילו באיזשהו מקום הסילה זה בעצם מעבר ממה שאני בא לי למה שמיטיב. נכון? זה בעצם, זה ממש כי זה שיפט לכל בתפיסה של איך אני חיה את חיי, מאיך שבא לי, למה שמיטיב. למה שאני רוצה, לחיבור, לכוונה הכי עמוקה שיש בתוכי. לא להזיק, לא לפגוע, לעשות טוב. זה ממש מציע לראות את הסילה, ממש לא כהגבלות, זה לא חוקים, אלא תרגולים שמאפשרים לי להתחבר לכוונות של ידידות, של נדיבות, של חמלה, של טוב לב, של רצון להיטיב. איזה כיף זה לתרגל כזה ככה. כן? מה זה? אז אני לא עושה איקס, אבל אני לא עושה את זה לא בגלל זה, אני לא עושה את זה כי אני רואה שהעשייה הזאת פוגעת, היא לא מחוברת להתכוונות העמוקה שלי. אז בואו ניקח רגע למי שרוצה או רוצה לקחת מחויבות מחודשת לסילה. בואו נראה את עצמו רגע עיניים, ככה אפשר לשים יד על הלב. אפשר להרהר איזה ערכים ואיזה איכויות מאוד חשוב לי לגלם בחיי. איזה נדיבות, הקשבה עמוקה, טוב לב, פרגון. כל דבר אחר שעולה כרגע. אהבה. והתרגול של של הפעולה, של האופן שאני חי את החיים שלי, את הבחירות, בכל רגע, מה אני עושה? לאן אני הולכת? אם אני מתחברת? מה אני אומרת? איך זה מחובר לערכים ולאיכויות האלה? איך זה הגשמה שלהם? זה התרגול של פעולה מיטיבה, של אורח חיים מיטיב ודיבור מיטיב. ובריטריט אונליין, למי שהוא לא לגמרי לבד, במין איזה בקטה, לא יודעת איפה אתם, יש כאלה, ואתם לקחתם אצלכם שתיקה אצילית, אז זה פחות רלוונטי כרגע, אבל מי שלא, ויש אינטראקציה, ואני כן אצא, ויש איתי אנשים בבית, התרגול של דיבור מיטיב, זה הזדמנות מופלאה בריטריט אונליין, לשים עליו את הדגש הכי מיוחד שאני יכולה לתת בכל זמני האינטראקציה. אני אגיד לכם את ההנחיות לדיבור מיטיב, הן מאוד פשוטות, קל מאוד לזכור אותן. אם מתחברים להתכוונות, קל מאוד לזכור אותן. לפני שאני מדברת, האם זה אמת? האם אני יודעת בוודאות שזה אמת? האם זה מועיל? אם אני יודעת שזה אמת, אבל האם זה מועיל? עכשיו זה מועיל. חייבת להגיד את זה עכשיו. זה מאפשר למצבי תודעה מיטיבים אצלי ואצל האחרת או אחר להתעורר, או להתפוגג. זו אותה שאלה, כן, מהשקפה. האם זה הזמן הנכון? אולי אגב זה לא הזמן הנכון לי להגיד את זה, אני בריטריט עכשיו. כן, אני חושבת שזה חשוב להגיד את זה, אבל אני לא עכשיו, יום ראשון. טוב לעצמי, כן? זה לא הזמן הנכון לי. אבל האם זה הזמן הנכון למישהו אחר? האם הוא בסטייט אוף מיינד לשמוע את זה עכשיו? איך אני מדברת? האם הדיבור שלי הוא פותח או סוגר? איזה מילים אני בוחרת לדבר? זה ממש הזדמנות באמת לתרגל את זה בימים הקרובים, ממש לבדוק איזה מילים אני משתמשת, למילים יש כל כך הרבה כוח. גם בדיבור וגם בכתיבה, המון. משנות תודעה. ומה המוטיבציה? זה חזר לכוונה, האם יש המוטיבציה של מטה? או לא, יש שם דברים אחרים. זאת אומרת, יש שם קצת מטה, אבל גם יש שם קצת, לא יודעת. אני אמיתי, זה כאילו מעורבב. הרבה פעמים זה מעורבב. כן, סך הכל, אני רוצה להיטיב, אבל מתפלק לו שם קצת כעס וקצת יהירות ואולי קצת חוסר פרגון, כן, אתם מכירים, זה כאילו הרבה פעמים התודעה שלנו מעורבבת במוטיבציות. מה המוטיבציה שלי? ואני רוצה להציע לנו בתרגול הזה של הדיבור נכון, לשים לב כשזה לא דיבור נכון, לעצור ולראות מה מנע ממני לדבר דיבור מיטיב. גם אם זה קצת אחרי. רגע שנייה לעצור, לעשות איזה הרהור אחורה, כי זה ילמד אותי הרבה על הפעם הבאה. מה מנע ממני? היה שם כעס, היה שם שיפוט, היה שם יהירות, היה שם מאחזות באיזו השקפה. מה מנע ממני לדבר דיבור מיטיב? איזה מצב תודעה נוכח שם. אנחנו הרבה פעמים נשים לב לכל מיני אורחים כאלה. אז התרגול של דיבור נכון, זה קודם כל, זה מין איזה דבקות כזאת באמת. ממש, כן? ואני רוצה לומר לנו שאם דיברנו דיבור לא מיטיב, בטח בריטריט עכשיו, אבל בכלל, זה טוב שיש חרטה. חרטה זה מצב תודעה מיטיב, כן, בדמה. כי בלי חרטה, אני לא אנסה להשתפר ולדבר באופן אחר. אבל יש הבדל בין חרטה לרגשות אשמה. כן? אז אני מציעה, כן, את התרגול שאבונה אומר לבן שלו, לראולה. אני אקריא לכם מה הוא אומר לו לגבי, הוא אומר את זה לגבי גם פעולה, גם דיבור וגם מחשבה, אבל נדבר כרגע על דיבור, הוא אומר ככה. ראולה, אם אתה שוקל את הדיבור הזה ומגיע למסקנה, דיבור זה הוביל לפגיעה בעצמי או באחרים, או בשנינו. הדיבור הזה לא היה מיטיב, והסתיים כתוצאה מכך בסבל. עליך ראו לה להודות בה ולהציג אותה למורה או לחבר חכם לדרך הרוחנית, קליין המיטה. ולאחר שעשית זאת, עליך לתרגל ריסון בעתיד. אז אם הרהרתי, והרבה הוא אומר להרהר לפני, אם לא הצלחתי לפני אז במהלך, ואם לא הצלחתי במהלך אז לפחות אחרי. ולהרהר, וזה נורא יפה, אני לא אכנס לכל מה שאפשר להגיד על זה, אבל זה נורא יפה שזה שאני אומרת, כן, שטעיתי ושגיתי, לא משנה אם זה כן, לחבר קרוב או לאותו אדם, זה חלק מתהליך החרטה והתיקון, כן, שאני לא שומרת, שיש שם מקום כאילו של עצמי, איזה אגו כזה של, שלא יודע בטעות, אני חושבת שזה נורא יפה. ודבר אחרון ככה, בשלישייה הזאת של הסילה, אני רוצה להציע לו לגבי אורח חיים נכון בריטריט, זה על מה אני מוותרת על הסחות הדעת, בדיוק כמו בריטריט רגיל. יש לנו המון, יש לנו את כל הספרים עכשיו, ויש לנו, אני יכולה להיכנס רגע פה לאתר, ואולי אני אשמע איזה משהו, ולשאול את עצמי, האם זה הכרחי? והאם אני מתרגלת פה renunciation, מתרגלת ויתור? וזה יותר קשה בבית, כי אין את התנאים, כן, של אנדור, של מקום שבו באמת יש מינימום שבמינימום. אז זה ממש כאילו, זה עבודה לא פשוטה, עם השתוקקות ועם חוסר שקט, כן? וכן, כל התנועות של, כן, בעצם הרבה מאוד חוסר שקט. אני פוגשת את החוסר שקט, אני מיד הולכת, כן, לעשות משהו. איך אני סיימתי את היום תרגול, אני שוכבת במיטה, כן, מתרגלת בשכיבה. לא יושבת מול הטלוויזיה ולא קוראת עוד משהו, ולא חייבים להקשיב עוד למשהו, היה מספיק. אין, אז ממש, איך אני מתרגלת ויתור עמוק בימים האלה? שלושת האיברים האחרונים, אני אדבר עליהם יחסית בקצרה, ככה נגיעה. מאמץ נכון. מאמץ מיטיב. אני רוצה להקריא לכם משהו של סייד ווטג' אני, המורה שאני מאוד אוהבת. זה קטע נהדר. דבר אחד שאת צריכה לזכור ולהבין, הוא שאת לא יכולה להשאיר את התודעה לבד. יש להתבונן בה בהמשכיות. אם את לא דואגת לגינה שלך, יתגלו בה עשבים שוטים. אם לא תשגיחי על תודעתך, האורחים יתרבו ויתעצמו. התודעה לא שייכת לך, אבל את אחראית עליה. כן? זה המשפט האחרון. התודעה לא שייכת לך, אבל את אחראית עליה. כן, יש פה את התרגול של הענתה, אבל יחד עם אחריות מאוד עמוקה. זה שמשהו לא יכול לקחת עליו בעלות, זה לא אומר שאין לי אחריות. והוא אומר פה, הוא מדבר פה גם על מאמץ נכון, וגם על תשומת לב נכונה, כן? הוא מדבר על זה שההמשכיות של תשומת הלב, היא זאת שמאפשרת את המאמץ המיטיב. ומה זה מאמץ מיטיב? זה מאוד פשוט מאמץ מיטיב. לשמוט את מה שלא מיטיב ולטפח את המיטיב. לשמוט את מה שלא מיטיב ולטפח את המיטיב. אז איך אני עושה את זה? זה מאוד מחובר פה לתשומת לב. כן, נכונה, זה תשומת לב המשכית. כן, וריטריט הוא הכוח הגדול של ריטריט, זה ההמשכיות של תרגול תשומת הלב. אני רואה, אני ככה כל הזמן במגע עם מה קורה. מה עולה בתוכי? איך אני פוגשת? מה המוטיבציה? מה מצב התודעה שלי? מה הלך הרוח? אני שמה לב רגע אחרי רגע אחרי רגע, כן? ואני יכולה להתחיל לעשות תנועה שאו שומטת, משחררת, מוותרת על מה שלא מיטיב, ומטפחת את מה שמיטיב. כן? וגם שדיברנו לפני כן על כוונה והשקפה זה לטפח את המיטיב, כן? מאמץ, בעצם מאמץ נכון כולל את כל הדרך באיזשהו אופן. אז ההתמסרות הזאת לתרגול ההמשכי היא מאוד מאוד משמעותית. כמו שאמרנו, ההליכות הן לא הפסקה, אני קמה, מהכרית, אני עוברת להליכה, מהליכה אני חוזרת לישיבה, מהישיבה להליכה, אם אני יש הפסקה, אני נחה לי בשכיבה, אני נשארת באמת איזושהי התמסרות עמוקה ללוח הזמנים ולתרגול. אנחנו יודעים שבחיים אני יודעת בכלל, בלי התמסרות למשהו, קשה מאוד לראות פירות. חייבים לתת את כל הלב. אז אני רוצה להציע לנו ולבקש ככה, וממש לעודד, להתמסר, כמו בכל ריטריט שאנחנו מתמסרים לתרגול באופן הכי מלא שאנחנו יכולות. וואו, יש מלא דברים להגיד. זה מספיק למאמץ נכון, נראה לי שאנחנו נדבר עוד הרבה על סוגים שונים של מאמץ נכון. אז ההמשכיות של תשומת הלב עם כוונה מיטיבה, עם השקפה מיטיבה, שנתמכות על ידי דיבור מיטיב ופעולה נכונה ואורח חיים נכון, כן, הכל מצטבר יחד, כאלה הזרעים שנזרעים למה קורה אצלי בתודעה, שיש לי המשכיות של התרגול הזה, מתפתחת תשומת לב משחררת. סמה סאטי. זה לא רק שאני יודעת מה מתרחש, אלא אני יודעת מה מתרחש, היא עם כוונה מיטיבה, עם ראייה נכונה, כן? עם איכות מרווחת. כן? זה תשומת לב שיש לה איכות מאוד מסוימת, זה לא רק לדעת, זה לדעת באופן שהוא משחרר אותי, זה לדעת באופן שהוא טרנספורמטיבי לי, זה לדעת באופן שהתודעה שלי מפסיקה להיות אחוזה, שפתאום יש מרווח, כן? זה לא מה שאין אורחים, כל מיני אורחים כאלה ואחרים, פתאום יש איזושהי מרווח. אז כל הדרך, אגב, שוב אפשר לראות איך כשמטפחים את כל האיברים, תשומת לב משחררת, היא באיזשהו אופן, גם התרגול וגם פרי, כן? זה יש איזשהו מומנטום לכל הדבר הזה, מומנטום, כן? ברור לנו שאם יש מאמץ לטפח את המיטיב ולשמוד את הלא מיטיב, מה שמתפתח זה תשומת לב משחררת, נכון? אתם רואים את זה? זה הכל, זה מין איזה כדור שלג שנתגלגל ומתגלגל ומתגלגל. ולזכור שתשומת לב משחררת היא לא המטרה, היא חלק מהדרך, חלק שכן, הוא אחד התנאים המרכזיים לויפאסנה, לראייה צלולה, לראייה משחררת. שהרבה פעמים זה מאוד מעניין לשים לב אם אני תשומת לב לדוקה, או שמתוך תשומת לב לדוקה אני מבינה משהו על הדוקה. כן? יכול להיות המון תשומת לב לקשיים שלנו, אבל תשומת לב באמת משחררת היא כזאת שמובילה אותנו לא רק לשים לב לדוקה שלנו, אלא להבין מה המקור של הדוקה. כי זה מה שמתחיל לאפשר את השחרור. והעבר האחרון, ופה זה מאוד מאוד ברור שהסמאדי המשחרר, נקרא לו פה הסמאדי המשחרר, הוא בעצם הפרי של כל הטיפוח שדיברנו עליו עד עכשיו. כן, בעצם אנחנו במהלך הדרך מטפחים ומטפחות איכויות כמו יציבות וידידות וסבלנות ותשומת לב וסקרנות ושמחה ורוגע ואיסוף. וכל האיכויות האלה, כל האיכויות האלה, בעצם, לפחות להבנתי, הם הסמאדי המשחרר. כשהתודעה כולה, כן? כי התודעה שלנו בעצם מה שנוכח בזה, יכולות האלה אפשר להגיד שסמאדי נוכח. זה לא העניין של הריכוז רק. כן? אני יכולה להסתובב, שאני לא דווקא מרוכזת באיזשהו אובייקט אחד, אבל מה שנוכח זה יציבות ושמחה, והתודעה אסופה, זאת אומרת היא נוכחת, ויש תשומת לב, ויש ידידות, ואז אני אגיד, מה זה? מה זה הדבר הזה? זה הסמאדי. אוקיי? זה הסמאדי. אז באיזשהו אופן אנחנו בעצם מתרגלים, זה, שוב, סמאדי זה לא השחרור, כי גם הוא מותנה, כי כל היכולות האלה מופיעות ונעלמות, מופיעות ונעלמות, זה לא הניבנה. אבל זה הכי קרוב שיש לטעם של תודעה שיש בה חופש ורווחה ונינוחות. אוקיי? אז כל היכולות שאנחנו מטפחות ומטפחים בדרך, כל מה שנטפח בריטריט, מה שאנחנו מטפחות בתרגול שלנו, ברגעים האלה שהיכולות האלה נוכחות, יש כל מיני קומבינציות, יש זמנים שיש יותר שקט ורוגע, ויש זמנים שיש יותר כן, שמחה, כן, ומין איזה, מין איזה בבלינג ואנרג'י, כן, ולפעמים יש גם וגם, כן, זה יהיה הרגעים של הסמאדי. ככה אני מציעה לכם לראות את זה. נורא יפה היום, מי שמכיר את אמיר חזות, תרגל יקר, אז היה איזו שאלה על סמאדי בפייסבוק, והוא כתב הגדרה כל כך יפה. אני אקריא לכם את ההגדרה שלו, הוא אמר ככה. סמאדי בחוויה שלי, הוא אוסף של תופעות מיטיבות, כמו תשומת לב, רווחה, רכות, חקירה, ועוד כמה. וכל זאת, ארוז במארז של עונג. נורא 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 יפה, כן? וזה עונג בסוג מאוד מסוים, כן? זה עונג והנאה שהן לא קשורות להנאות החושים, הן קשורות לתודעה המרווחת, הן קשורות לתודעה שיש בה פחות ופחות ופחות היאחזות, הן קשורות לתודעה שיודעת לשמוט את מה שבאמת מיותר, כן, אז הארוז זה מארז של עונג ושל הנאה, שהוא לא הנאה, מה שנקרא, הדונית, כן, זה שעכשיו אכלתי ושתיתי קוסטי נורא טעים של English breakfast, כן, שקניתי לאחרונה, אחלה, זה עונג נהדר, אבל זה לא העונג, כן? זה עונג שלא קשור להנאה חושית, זה קשור לתודעה שלנו. בעצם כל התרגול שלנו, ואנחנו נטפח את זה פה בריטריט, כן, מאפשר לסמאדי הזה, באופן הזה, להתבסס. והבודה אומר באופן מאוד ברור, כשהסמאדי, ככה לראות, כשאני מבינה את זה ככה כאוסף של האיכויות המיטיבות, כן, שעטופות בעונג של התודעה המרווחת, אז הוא אומר, כשאשר התודעה בסמאדי, אפשר לראות את הדברים כהווייתם. הוא אומר, לזה שפיתח את הסמאדי, אין צורך להתכוון מי ייתן וראה את הדברים כפי שהם מתהווים. זה טבעי שמי שפיתח את הסמאדי, רואה את הדברים כפי שהם מתהווים. זה כאילו הקשר בין סמאדי לראייה חודרת, לויפאסנה. כן? כשהתודעה היא ככה, אז היא יכולה לראות באמת בבירות את הטבע של התודעה, את הטבע של התופעות, את הטבע של הדברים. אז סמאדי כתודעה שיש בה הרבה מאוד well-being. כן? אז אני אסיים בדברים של רוב ברבאה, שהוא גם היה מורה שלי וגם של זוהר ושל רבים ורבות, ואנחנו נפגוש אותו, עוד קצת מהלימוד שלו בהמשך הריטריט הזה, הוא מאוד ככה נוכח, רוחו נוכחת פה, והוא אומר ככה, אתם יכולים ככה לעצום את העיניים, ככה הוא אומר על הדרך, דרך בלת שמונת האיברים. כשאנחנו הולכות והולכים, בעקבות מה שלימד הבודה, ומיישמות זאת בתרגול, אנחנו מגלים ומגלות עומקים וחירויות שיגמלו לנו עשרות מונים על המאמץ שיש כאן. הנה הזמנה, הדרך פתוחה. לעתים קרובות מה שאפשרי עבורנו הוא כל כך הרבה יותר מכפי שנדמה לנו. נזכור את, כן, את הזמנה הפתוחה הזאת ואת ההשקפה המאוד מיטיבה. כן? שמה שאפשרי בעבורנו הוא הרבה יותר ממה שנראה לנו הרבה פעמים. בואו ניקח רגע עם הדברים היפים האלה. לקחת נשימה עמוקה, להתרווח בגוף. תודה על ההקשבה. ואנחנו יוצאים להפסקה של שעה שהיא גם ארוחת ערב. ותראו מה מדויק מבחינת כמה אני אוכלת, אנחנו חוזרים עוד לשבת וללכת, אז כל מה שככה דיברנו עליו עכשיו, איך אני קמה מתוך השיחה הזאת לתוך ההפסקה וארוחת הערב. נחזור בשבע וחצי. לתרגול מונחה, ואז הליכה, ואז הזמנה להישאר איתנו עם מי שיש עוד כוחות ואנרגיה. אז בתיאבון.